שלישי של המאמר, חלק קצת יותר קצר, סך הכל עמוד וחצי. שבו הרב יותר עסוק בכוחות הנפש ודרכי עבודה, איך מורים את הזיקה אל הקדוש ברוך הוא. אחרי שכבר בחלק הראשון של המאמר אמרנו שעיקרת החיזיון תלוי בעצם עניינו, מה שנותן את העיקר ואת הצד העמוק בחיזיון זה מה שמכוון אל צד עצמו של החיזיון, וגם בכל החלק השני של המאמר, ששם יותר דיברנו לא ביחס שלנו לקדוש ברוך הוא, אלא ביחס של הקדוש ברוך הוא אלינו, איך הקדוש ברוך הוא פונה אל העולם, בדרכים המעוותות, המעורבות בקליבתם, של שנראו בשיטה הפנתאיסטית, ובצורה ממרקת, המלבנת והמצרפת, לפי איך שהתגלו בתורת ישראל. אבל בכל הדברים האלה הערנו את המבט הגדול שאין עוד מלבדו, ואת הכמיהה הגדולה לשתיו בגוף הדמלכה. אז כאן הרב בא לברר מהם המסילות בנפש בדרכי העבודה שלנו, שיורו את ההכוונה אל מקור דכל החיי, אל עילת העילות, אל הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, וכמו שאתם זוכרים, כן, טוב, אולי נתראה לראות את זה, במעמד הנפש פנימה, יש הריגה אל עצמיות של כל נושא חביב, שהוא מקור לתארים המתייחסים. אבל לא תיכנס לתשוקה הזאת לעולם בגבול הכרה מסומנת. וזה דברים שבאנו להם כבר בעבר, שביחס למקור הכל הרב כאן ודאי מכוון את זה לקדוש ברוך הוא כאן, אבל הוא קצת מהמם את זה, כן? יש הרגיעה לעצמיות של כל נושא חביב. אנחנו כבר יודעים שכמו שהרב התחלת המאמר, בכוונה לא קרא בשמות, כי רצה לומר שכל המחשבות מעניין האלוקי, מהנו הן בעלות, באות ואליו הן שוות, וכביכול בפועל מתגלה דרך הרבה הרבה הופעות פרטיות, אבל ששווים אל מקורם, אז יש את מקור כל המקורות, וזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אולי סיבה שהרב כאן חוזר אחרי שבהמשך המאמר הרב כבר קרא בשמות ומעמם את זה, אומר יש הריגה אל עצמיות של כל נושא חביב, למרות שוודאי שהכוונה היא לקדוש ברוך הוא בעצמו, יכול להיות שזה בא כמו שאז אמרנו כדי להראות איך זה, בכל פינה שאדם לא הולך בחיים בסוף שבר אל המקום הזה הכל שב. אבל אולי זה גם יכול להיות שזה גם איזשהו צד של צניעות, של וירא מהבית האלוקים, שהרב ככה מתוך שלא בצורה גסה נבוא ונתאר את היומרה שלנו לעורר את הפנייה אל עצמותו הנעלמה. אז כמו שבעל הקדר אומר, שהרבה משמותיו של הקדוש ברוך הוא הם נאמרו בלשון רבים. נכון, לא אומרים אדוני, אלא אומרים כן, אדוני בלשון רבים, כן? ולא אומרים אלוה אלא אלוקים, ואומרים צבקות. אז הוא אומר שזה כמו שכך הוא אומר, כמו שבלשונם נהיה ללשון אשכנז, הרבה פעמים שבלשון אדם מכובד, אז מה זה איך? כן, כן, אפילו המקום הזה הוא נמצא במנבק, שאומרים פותחים ירצו לבוא לסעודה בשבת, ואני מסתכל מסביב, ולא יודע למי הוא, את מי הזמין חוץ ממני, אבל לא, כפותכם, כאילו, כן? אז הוא אומר שיש משהו, ככה בא לקדע, אומר, שזה פשוט מבוכה להתייחס אל אדם באופן אישי, אז כאילו מפזרים את זה בצורה יותר כללית כזאת. אז אולי זה איזשהו צד מסוים שמתא צניעות אל מול הכמיהה, אל המקום המאוד מאוד שורשי, מאוד, מאוד עליון. בכל אופן, אדם אומר, שהוא מקור לתוארים המתייחסים, כל התוארים המתייחסים שדיבר עליהם הרבה בהחמה בדל המלוקים, הם רק הבאות של הדבר הזה עצמו. אבל לא תיכנס לתשוקה הזאת לעולם בגבול הכרה מסומנת, וזה מה שאנחנו יודעים, מה שכתוב בתיקוני זוהר, שלית מחשבה תפיסה ביבה אכלל, אגב זה לית מחשבה תפיסה בכלל, ראות הדלים ותפיסה בי. אז יש כאן הריגה פנימית, אבל אם ננסה לסמן אותה בשפת השכל, זה בדיוק המחשבה הילדותית שלא רוצה לזוז במקומה, שיש בה את הכמיהה הילדותית, אבל היא מנסה להכיל עליה כל מיני תבניות שכליות, וזה מוביל לאליליות ולהגשמה ולזרות ולכל המחלות שבאים תחילת המאמר. אבל סוף סוף הרב אומר, אבל יש כמיהה, אז מה נעשה איתה? אומר הרב, אם תרצה ביחס אלוקות להתפרנס בזה, יש לה רק שני דרכים, הרגשית, של שפיכת הנפש, שהוא גם כן מקור לרגש הדתי, או ההשכלה הפילוסופית האסכולית, שהשלילה היא כוחה ועוזה. אז רב כאן מציין למנתיים שתי דרכים. דרך אחת היא שפיכות הנפש של הרגש, כן? והרב אומר, זה מצוי הרבה הרבה, שהוא גם כן מקור לרגש הדתי, והרבה דתות את המקום הזה מאוד מאוד מפתחות. הביטוי שהוא גם כן מקור לרגש הדתי, נראה שההרגשה של שפירת הנפש לא חייבת להתגלות דווקא בסגנון של הרגש הדתי. אנחנו נבין בהמשך שכלפי הרגש הדתי לרב דווקא יש ביקורת, זה לא לשבח, זה לגנאי. בכלל הביטוי דתי אצל הרב בהרבה מקומות הוא לגנאי. אבל רק הרב אומר, יש כאן, כן זה צורה אמיתית של הרגשית של שפירת הנפש, אם היא תעשה בצורה התאורה שלה. אז הרב אבל כבר מהיר לנו כאן, מהיר באלף ובעין, שיש איזושהי צורה אמיתית דרכה לפנות אל המקור הכל, וזה נמצא על ידי הרגש, אבל היא יכולה גם להתגלות בצורה קצת יותר נמוכה, שתתגלה בצורה של רגש דתי, ולעומתה הרב מציג דרך אחרת, שהיא לא אנשי הדת היו מכוונים אליה, אלא יותר אנשי הפילוסופיה, שהפנייה אל המקור הכל עוד פעם, הרב כאן אומר במקום הנכון, הבריא, לא במקום המזויף, הוא על ידי השלילה. והרב כאן מדבר, אולי מכוון במיוחד, אל הרמב״ם, במורה נבוכים, שמאוד הרבה לדבר על תוארי השלילה, שמצדם אדם מעורר את הזיקה אל מקור הכל. ישר הרב מסביר. אומנם זאת השלילה, היא הטובה, הנחמדה, שכשהיא מתערבת עם הרגש הטבעי, המיוסד בעומק הנפש מצד ההריגה העצמית לנושא ומרומם מכל רעיון ורגש, תחולל סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים ותסדר דברים תיאולוגיים אגונים וישרים. אז כבר הרב אומר, לתוארי השלילה יש מקום מאוד אמיתי בעבודת השם, אבל בתנאי שהם לא יהיו עומדים רק במקום של תואר השלילה, אלא יהיו גם מרוטבים במתערבת עם הרגש הטבעית ומסדת בעומק הנפש מצד ההריגה העצמית. כי אם יהיה רק את תואר השלילה, בלי שיהיה את הסדר, הצורה הראשונה שהרב תיאר, של הרגש שמתלווה עליהם, אז זה בסוף יכול להיות רק משהו שאומר את הלא ולא אומר את הכן, יכול להיות משהו מאוד מאוד קריר, ומשהו מאוד אולי בסוף אפילו קצת מנותק. אז גם שהולכים על דרך של השכל, דענו, של תורה שלילה, אבל צריך להתלוות אליו הרבה רגש. ואז הרב אומר, ואז יתגלה במקום המאוזן שלו, תחולל סדרים נעים ותוקנים באורחות החיים, ותסדר דברים תיאולוגיים מגונים וישרים. וקצת הרב כאן רומז, שבזכות שפנינו לקדוש ברוך הוא, ביסוד של הכל דרך השכל, כמו שדרך השכל לא אמרנו אף דבר חיובי, רק אמרנו דבר שלילי, אבל התמצית של השכל כן גנוזה כאן. ואם מתלווה עליה רגש שימלא זה גם בצד חיובי, אז התכונה השכלית שאותה קיבלנו דרך תורה השלילה, תיתן לכל הרגש את המקום שהוא יאפשר לעבודת השם להתגלות בצורה שתחולל סתרים נעים ומתוקנים ברוחות החיים. אבל כאן קצת רומז כי בלעדי עבודה שכלית, אם היה רק שכל בלי רגש, זה היה קר. אבל אם היה רק רגש בלי שכל, אז היה חסר את כל הסדרים הנעים והמתוקנים באורחות החיים, וזה היה יוצר משהו משובש. זה דבר שישר אבו במשפט הבא. אומנם, הרגש הנשגב, אנחנו כאן לא נדבר עוד פעם לרגש הנמוך, שאנחנו בצד השם, בהמשך נפרט, יש שלושה סוגי רגשות. יש את הרגש הנשגב, יש את הרגש הדתי, ויש את הרגש הנמוך. אז הרגש הנשגב לבדו, אינו יכול להיות בחיים במידה ובמשטר בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, בין מצד שכל מושג אינו נמצא לדורשיו, כי אם מצד היחס, שאם נפנה רק דרך הרגש אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, זה יהיה משהו מאוד מאוד עמוק שמקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, אבל לבנות ממנו סביבי חיים לא נוכל, בין מצד עומק המושג, בין מצד קוצר המשיג. הכוונה, כמו שאף כאן פרט, כי כל דבר, רומו ועוזו של מבוקש, הוא יגרום לנו לברוח מן העולם. כל המשבח את בוראו יותר מדי, הוא נעקר מן העולם, אומרת המרה. זה יוצר משהו שבעצם מבריח את האדם מהאחריות שלו לבינן העולם. כי הוא בעצם יש לו כמיות מאוד מאוד גדולות שמשכיחות ממנו לרוח הדעלמה דעתי, שמשכיח ממנו את האחריות של רוח הדעלמה דעתי, הדין. וחוד מזה הרב אומר, בין מצד שכל מושג אינו נמצא לדורשיו, כי אם מצד היחס, שסוף סוף יש צורך בכלי ספיגה, בכלי עיכול של דברים, שאותם רק השכל יוכל לתת. אז למנתיים הרב אומר, יש שתי דרכים מעבודת השם, והרב לנתיים רומז שסוף סוף חייבים, אבל הבלוע לא סגיה. שכל בלי רגש יהיה חסר משהו חי, משהו חיובי. הכל יהיה רק קריר ומרחיק. ומצד שני, רגש בלי שכל יכול מאוד מאוד לנתק את האדם מסדרי העבודה וסדרי החיים שלו, ויכול בעצם בסוף לתלוש את האדם לגמרי מעולמו. אומר הרב משפט הבא, על כן יש בהריגה העצמית מנטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא, שיוכל להיחשב בכלל חולי מחולי הנפש יותר ממה שיוכל להיכנס בכלל תשוקה בריאה טבעית. שזה הפסוקים מורים בשיר השירים, שמחוני בהשישות ופדוני בתפוחים כי חולה תאווה אני, שכל שיר השירים הוא מה שמעורר את רגשי הקודש הגדולים, את הכמיהה הגדולה של הראיה אל דודה, מתרפקת על דודה. אבל אנחנו יודעים ששיר השירים, שהוא קודש קודשים, שהוא כל העולם אינו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, אז גם לשבח שכל העולם בטל אליו, אבל זה הופך את העולם להיות אינו כדאי. ושיר השירים הוא געגועים אינסופיים שבסוף נגמרים בשבר גדול, ברך דודי ודמי לך לצבי או לאופר העלים, וכל כולו איזה תנועה של רצו ושוב שדודי חמק עבר לו, ועם ביטויים אפילו קצת מטלטלים, שקשה עזק כמה ותאווה קשה כשון כשעה הכנה רשפה רשפה יש, שנכון שהיא המקור העמוק הפנימי שאמור לחיות את כל העולם, אבל זה מה שהיא זועקת, שמחוני מהששות, צריכים משהו שיחזק אותי, ורבדוני בתפוחים, ותפוחים, חקל תפוחים קדישין, זה האור המיוחד שכנסת ישראל מופיע בעולם, כי בלעדי הדבר הזה, אז יש משהו חולה טעם בני, זה אהבה שיכולה חלילה להתגלות בצורה מחלתית. ואם יעזב לבדו, בלא עבודה שכלית המטפלת בו, והוא לא יקבל את המזון גם מעבודה השכלית, אז הרב אומר, יוכל לחולל מחשכים מוכנים רבים מאוד. בהתחלה הרב אומר, זה רק ייצור איזה כמיהה שלא יוכל להתמלא. אחר כך אומר, זה ייצור חולי. אז יכול להגיע אפילו לנזקים נוראים מאוד, שמחשכים מוכנים רבים מאוד, שיסבכו ואפילו ייצרו נזקים גדולים בכל העולם. אנחנו עוד מעט נבין למה הרגש הוא לא רק, שהוא לא מועיל, אלא גם יכול להזיק. והמחשבה המטאפיזית, עכשיו אני חוזר לדרך הראשונה, עסוקה בדרכי השלילה הטובה, שכללה היא התעלות, הכרת אלוקות, לפי התכונות השליליות שבפילוסופיה הרגילה. והתאום כאן הרב רומז, כמו שרמזתי שיש שתי סוגי רגש, אז יש גם סוגי תוארי שלילה. יש את דרכי השלילה הטובה, ויש את התכונות השליליות של פילוסופיה הרגילה, שהרב כאן רומז, ברור שאני מדבר על, על השלילה המגדילה ולא המקטינה, אבל הרב אומר, היא אומנם הנה בעלת חשבון ודעת, והיא תחולל סתרים כאלה שיוכלו אחר כך להיות גם בונים את החיים, אבל לא תיתן לחיים מזון מעדן ומבריא חיובי, כי נתנת רק את השלילה ולא את החיוב. אז מלא מתבקש, שאחרי שהרב יציג שתי דרכים, יציג שכל דרך לבד היא, יש בה חסרונות, ויש בה אפילו יכולת מוטציה להתגלות אפילו בצורה שלילית שלה, אז המתבקש הוא לכאורה לחוז בזה וגם זה אל תנח עדיך, השאר אומר גם זה לא הולך, על כן גם הדברים נולדים מחיבור שני אלה יחד, אינם עדיין מן המובחר, אינם רואים לקליטה קבועה, ואוצר רוח אנושי יקרה בתור מקור חיים לעדי עד, כי אם כל דבר לעצמו יש בה חיסרון, אז השילוב של שתי הדברים ביחד, חצי ועוד חצי לא יוצרים שלם, אלא עדיין החסרונות של כל אחד ואחד עדיין יכולים להדד בציור החיים השלם של הדברים. אז לכן הרב אומר, רק חלקים מיוחדים בשדה המחקר, מצד אחד, הרגש האלוקי מצד השני, ימלאו אלו הקצוות הבאות במשא ומתן עם עצמיות אלוקית. אבל לא בזה יהיה נטוע עץ החיים להחיותם רב. בעצם בסיום פסקה כאן, אנחנו רוצים כביכול כאן באיזשהו קושי, סימן שאלה, איזשהו אי בהירות, איך אפשר מאלה לתת מזור לכמיהה של ההריגה לעצמיות של כל נושא חביב, כי מדבר שכל דרך בפני עצמה, אגם שהיא תאורה וטובה, אבל יש בה סכנות, והעירוב של שתיהם ביחד לא יפתור לגמרי, אלא רק ייצור איזשהו רצו ושוב מחיסרון אחד לחיסרון אחר. אנחנו בזאת השם, פעם הבא נקרא גם את המשפט הבא, שהרב מבטא דרכו כן את הדרך איך מורים את היחס אל העצמיות. אבל אני רוצה רגע קצת לחזור ולהתמקד לרגע בדרך שהראשונה שהרב הציג של עבודת השם והמפגש עם העצמיות שנעשה דרך השלילה. כמו שהדברים ישר זועקים תימה, שהפילוסופיה שעסוקה בהרבה שלילת תוארים הקדוש ברוך הוא, היא מאוד מאוד מתקנת את השכל, מאוד מאוד מסירה נזקים, מסירה מהגשמה, אבל איך היא תיתן מענה, הרי הכותרת כאן היא שזה בעצם אמור להיות דרך שתיתן מענה לפנייה לעצמיות. איך זה מעורר בכלל פנייה לעצמיות? לכאור הבמבט הפשוט, כל תורה שלילה רק יותר ויותר מייאשים את האדם, מחיקים את האדם מאיזשהו אשליה דמיוני שאתה בו מקודם, שהוא בכלל יוכל לפגש עם הקדוש ברוך הוא, ובאים להסביר עד כמה הקדוש ברוך הוא בכלל לא רלוונטי לעולם שבו אנחנו נמצאים, שאולי יש רק איזושהי אמונה כללית שוודאי ידע שיש שם מצוי ראשון, אולי את הידיעה הכללית אפשר לדעת בצורה עמומה, אבל תוארי השלילה הם אחרי האמירה הזאת באים עוד ועוד ליצור חיץ ומרחק להסביר את כמה נחוקים מהקדוש ברוך הוא. כמו שהרמב״ם בפירוש המשניות מסביר את המשנה, שאותו אדם ששיבח את הקדוש ברוך הוא הרבה תיאורים חיוביים, האל הגדול, הגיבור והנורא, הראוי, האיזוז וכו' וכו', ואמר לו סיימת לשבחי דמריו, ומשל למלך שיש לו אלף אלפי דינרי זהב ומשבחים אותו באלף של כסף. והרמב״ם שם מדייק שיש שתי פערים, גם כמותי שיש לו אלף אלפים שמשבחים אותו רק באלף, וגם איכותי של זהב מול כסף. אומר הרב המורה הבעיה בתוארים שאנחנו מתארים מהם את הקדוש ברוך הוא, זה לא רק כי סיימת לשחרר דמריו, שאנחנו מתארים אותם בהרבה הרבה תוארים, אבל הם חלקיים ביחס למרחב האלוקי, אלא שהם בכלל לא בליגה הזאת בכלל. אנחנו בכלל לא מציעים במרחבים הנכונים, שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא בכל התוארים האלה, כי זה תוארים שבמהותם לקוחים מאלמא דשיקרא, מעולם מוגבל, מעולם האנשים שבו אנחנו מציעים. לרמב״ם יש משל מאוד מאוד חזק לתוארים של הקדוש ברוך הוא. עד כמה התוארים של הקדוש ברוך הוא הם נבדלים מאיתנו. אני אולי אני קצת מקדים את המאוחר, אבל כן נזכיר את המשל הזה כבר עכשיו. נזכיר את המשל הפוך של החסידות ונהדד ביניהם. טוב, אולי סיימן שאני כן לרגע יעצור והסביר את השיטה החולקת על הרמב״ם, והיא שיטת רבי חיסדא קרקס בשם מקובלים, שכן ייחסו לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא בעצמו, תיאורים חיוביים. קודם כל, כמו שאמרתי, מתוך הכמיהה להיות קשורים אל הקדוש ברוך הוא. ורק הרמב״ם שבצדק אמר, כל תואר חיובי שאתה מתייחס לקדוש ברוך הוא, בעל כוחך אתה מקטין את הקדוש ברוך הוא לעולם שלך. אפילו הרמב״ם אומר מושגים כמו חי, שלכאורה יש בהם רק חיוביות, אבל זה שיא ההשפלה לקדוש ברוך הוא. כי אצלנו, בצורה סמויה, בלי שאנחנו עושים לב, שאומרים חי, אנחנו מעדד בנו לא מת. חי אומר, וואו, הוא מצליח לגבור על המוות של העולם, הוא לא דומם, הוא חי. אז אנחנו, המילה חי נמצאת לנו בסקאלה שבין החיים לבין המוות. לומר הקדוש ברוך הוא שהוא חי, זה בעצם בכלל לשים אותו בתוך אותה סקאלה, זה לא להבין בכלל שהוא נמצא מעל לכל ההבטאות המסוימות האלה. ובהקשר המסוים זה, לכן מעט פלא איך אפשר לייחס הקדוש ברוך הוא תאריך חיוב. בחסידות תמיד אומרים, כן, וזה בעצם כבר, כמו שאמרתי, רבי חיסדא קרקס כותב את זה, שכל תואר שאנחנו מייחסים אותו לקדוש ברוך הוא, כמו גיבור, נאה, חכם וכו' וכו', זה ודאי שאנחנו יכולים מדברים בתוך מה שקיים בתוך העולם שלנו. אבל בעולם שלנו, מאיפה באו כל התכונות הטובות האלה, אם לא ממקור החיים? ולכן יש צד מסוים שנכון לומר בדיוק הפוך. לא שאצלנו אנחנו יודעים איזה יופי, וזה שאנחנו מייחסים את הקדוש ברוך הוא, זה הזיוף. אלא הפוך, יופי שקיים אצלנו, הוא בעצם הנכחה של משהו הרבה יותר מקורי, הרבה יותר שורשי, הרבה יותר עליון שמצא לקדוש ברוך הוא, שרק קצה קצהו, אחוריים לאחוריים לאחוריים, צל צל צילו, של הדבר הזה מופיע אצלנו ממשהו כזה שהלב עומד וקורא לו יופי. אבל לא יכול להיות גבורה, יופי, כל מיני דברים חיובים שקיים אצלנו, שאין מקורם בו. מה, יש משהו טוב, משהו עוצמתי, משהו מלא בגודל שמקורו לא ממקור כל החיים, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן אומרת החסידות, אלא אומרת, בעצם אני אתקום אני אומר חסידות, כי היא מאוד הלכה בדרך הזאת, אבל זה כבר החסיד הראשון, רבי חסדאי קרקס, שהוליד את תנועת החסידות, והרבה הרבה סוגיות אמוניות חשובות. אבל הוא בעצם אומר שאם תיקח את מילת היופי, תסיר מנה את כל הצדדים החסרונים שבה, את הצד הויזואלי שקיים בה, את הצד המוחצן והרברברני שקיים בה, ותשאיר בה רק את הצד העמוק, הטהור, החיובי שקיים בה. אני אגיד אבל יותר מזה, תסיר מנה גם את המצד הזאת שיופי סוף סוף לא כולל בתוכו גם גבורה, ולא כולל בתוכו גם חוכמה, אלא גם את הדבר הזה תרומם אותה למקור יותר עליון. אז בעצם אתה תגיע למקום כזה שבו את כל תואר ותואר, ברגע שהסרת ממנו את כל המוגבלות שבו, הופך להיות קשור אל הפשוט בתכלית הפשיטות. משל לטיפות שנזרקות מן הים, אז בים כל הטיפות, זה לא המון, הים לא מוקם ממיליארדי טיפות, הוא רק ים. אין לו בכלל מושג הזה שקרה טיפות. הטיפה נוצרה ברגע שגלי הים באו אל המזח, אל הסלעים, ואז נוצרו כל הטיפות המסוימות האלה. אבל הטיפות האלה ועם כל ההגדרה המסוימת שלהם, עם כל העיצוב המסוים של הטיפה שבהם, נוצרה רק ברגע שזה הגיע אל המקום של הבריאה, אל המקום החיצוני. אבל ברגע שזה ישוב אל הים, אז זה בעצם לא יהיה יותר טיפה. אבל כל מה שהתוכן הפנימי של הטיפה ודאי יקיים בה, ואז גם תתקלל עם כל הטיפות האחרות. אז בעצם שאנחנו אומרים גיבור, חכם, עשיר, יפה, זיו העולם וכו' וכו', אנחנו בעצם מדברים לא על הטיפתיות, שזה כבר ההגדרה, אלא אל הנוזליות הסמויה שקיימת שם, שהיא כמה מים יחסים, שווה אל הים הגדול, שווה אל המקור האלוקי. אז בהקשר המיוחד הזה, לכן, באדרבה, שניצר את הקדוש ברוך הוא בכל ריבוי כל אתרים כולם, ונסיר מהם את כל הצד החלקי שבהם. החלקי שבהם ביחס לאחרים, והמקשים והמקטין שלהם מצד החסרון שמתלווים אליהם, אז בהקשר המצב לכאן, אנחנו שווים במה שעומד במקור הכל. ככה תאמר השיטה שאדרבה אומרת, שתוארי החיוב הם אלה שיצרו את הזיקה אל הכל. הרמב״ם הביא משל שבעצם קצת בא ומפריך את כל משל הטיפות היפות האלה שאומרים אותם שהלכו בדרך, שתראו את הרי החיוב, אבל ישר כמובן זיקחו את החיוב בהסרת כל החסרונות שמתלווים אליהם. אומר הרמב״ם, משל נפלא, אש, מה עושה? מלבינה או משחירה? מקשיחה או מרככת? התשובה היא שכל התשובות נכונות, נכון? יש דברים כמו ברזל שהיא מלבינה, יש דברים כמו נייר שהיא משחימה, יש דברים כמו ביצה שהיא מקשיחה, ויש דברים כמו פלסטיק שהיא מרככת. הרמב״ם מביא עוד שתי דברים נוספים, תכונות נוספות, חוץ ממקשיחה, כמו שזה מרככת, מלבינה ומשחירה, לא זוכר בדוקמה. אומר הרמב״ם, אז אם אדם יראה את כל התופעות שבאו מהאש, כן? אז קודם כל הוא יהיה מבולבל, כי זה רואה דבר בהפוכו. הוא לתומו, הוא אומר, אם היא משחירה, סימן שהיא, הוא אף פעם לא ראה אש, רק ראה את התוצאות שבאה בקוטיה. הוא אומר, אם היא משחירה, סימן שהיא שחורה. ופתאום הוא רואה לבנה, אז סימן שהיא מלבינה. אם מלבינה, סימן שהיא לבנה. אם היא רכס, סימן שהיא מרככת, אז אדם יגיע לכלל בלבול. במיוחד הבלבול לא רק דבר בהפוכו, ומרחבים שונים. בסקלות של הקשיים ושל הצבעים ושל כל דברים אחרים, ואדם לא יודע את נפשו. ואז יבוא האדם המתוחכם ויגיד, לא, האש היא גם, יש בה פיליות, גם את השחרות וגם את הלבנות, גם את הקרקות וגם את הקשיות, היא משהו כזה שמחלה את הכל ללא כל חסרונות של הכל. אז מלא, מלא שאתה אומר את כל הדבר בפוחו, אתה אומר לקדוש ברוך הוא גם מידת הדין, גם מידת החסד, גם זה, אתה אומר את הכל, הנה עכשיו הגעת למקום שלם. הוא אומר הרמב״ם, לא הבנת כלום. היא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, היא בכלל אנרגיה, היא לא בשפה הזאת. כל המושגים של שחור ולבן, קשה וערך, נוצרים בגלל המקבלים. אז עכשיו בהקשר מסוים זה כאן, אני רק בדבר הזה בא להראות עד כמה גבוה מעל גבוה, עד כמה רחוק, כן, גבוה מעל גבוה שומר, ועד כמה מעל תורה שלילה, הם באים לא רק לשלול את החלקיות, הם באים לשלול את השפה עצמה. כל השפה שבה אנחנו מדברים היא עצמה, רק כתוצאה מהנבראים, וכמו שלאבדיל, האש היא בכלל אנרגיה שלא קשורה לא אל הצבעים ולא אל המחות של הקשיחות והרקות, ולא זה מחירים ככה גמר גם כל תרים עצמם. אני רק תיארתי את הדבר הזה כדי לומר עד כמה דברי הרמב״ם, מי שזוכר במורה נבוכים, עמוק, עמוק יותר, עמוק יותר, עמוק יותר, הם יותר ויותר באים לכאורה להרחיק אותנו, הם לכאורה מרחיקים אותנו מתוסבך. אבל מהרבה הפלא, הרב כאן אומר שדווקא הדרך הזאת היא דרך שמעוררת בנו הרבה הרבה קישור אל מקור, אל מקור הכל. וזה דברים שהרב מסביר בצורת יפה מאוד בקובץ א' שנסבר ג'. הדברים מכוונים לדברי הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ראשון, שהרמב״ם אחרי שהוא סיים את כל הפרקים על התורה השלילה, אז יש לסדרת פרקים, אז לפי זוכרוני משהו כזה כמו בפרק סמך ג' אם אינני טועה, שם הרמב״ם מסיים ואומר שבמה היוודע מעלת הנביאים זה מזה, שנביא אחד הוא נביא יותר משגב מנביא אחר, ויותר דבק בקדוש ברוך הוא מאשר נביא אחר, אומר, ככל שנביא יותר יודע לשלול עוד ועוד תארים מהקדוש ברוך הוא, בזה מתגדל מעלתו וקרבתו לקדוש ברוך הוא. כן? שזה כבר במבט הפשוט נהיה לנו מוזר, כי תורה של הרק באים להתקן אותנו, לידע את השכל שלנו, זה כאילו נראה קצת איזה מין כזאת תחרות כזאת, מי שיגיד יותר ויותר מילים, מה הקדוש כולו, אז אין מה הקדוש כולו שולחן ולא כיסא ולא פלאפון ולא ספר, ומישהו אחר בכלל יש לו דימויים קצת יותר רחבים, אז יגיד שזה גם לא גמל ולא סוס ולא זה, ומישהו אחר יש לו בכלל זה, מה זה, אז בגלל זה הוא יותר חכם ממני וזה יותר, יותר קרוב לקדוש כולו ממני, זה ממש לא מובן הדברים של רמב״ם. אבל אחרי שרמב״ם מסיים את המשפט הזה, אז הוא אומר רמב״ם, דע דבר זה, ו... לא זוכר את זה מילה שנייה, ויהיה שמח בו, כן? וזה משפט מאוד מפתיע. למה רמב״ם אומר, אחרי כל הדברים האלה, של תורה שלה, שתהיה שמח בו. אולי תהיה יותר אמיתי בו, תהיה יותר זך, תהיה יותר מדויק. למה יהיה שמח בו? משפט קצת מפתיע. אומר הרב, הרמב״ם העיר, להיות שמח מידיעה נוספת בשלילה שבתורה אלוקות, ולדעת שעל די הוספה של הידיעה השלילית, עולה הוא היודע במעלה של קרבת אלוקים. תורה שלה לא מרחיקים את האדם אלוקים, אלא מקרבים את האדם לאלוקים. וזה בעצם מעורר שמחה, מעורר משהו חיובי. התום עשה בקרב לבוא שהיא נחוצה, ונשלב איננו שמח בשלילות. כי אם הסב, כל מה שאתה שולל, אז לכאורה אתה אומר, אתה מראה עד כמה הקדוש ברוך הוא רחוק ממך. כל שמחה באה מחייבים, המוסיפים קניין של המציאות, שזה עושר פנימי. בכל היעדר קניין מביא עצבות בטבע, אבל שיעלה אדם לידי מידה זו, של התאחדות עם אור האמת, עד שכל אמת יביא לו עושר, ואמת שלילי יביא לו שמחה, זוהי מידה עליונה מאוד, שעל ידה כל שלילה נהפכת לחיוב, וכל היעדר שכזה לקניין גמור. וישר הרב אומר את המשפט הבא, אמנם כדעבוד שמחת דעת אלוקים בעולם, זאת אומרת, הגן הנשגב הזה לגן פופולרי, זאת אומרת, לתת גם אנשים פשוטים להתקשר לקדוש ברוך הוא, לכן צריכים לנו לפוך את המידה, והרב עוד רגע התחיל לדבר על תורי החיוב. אבל זה נראה ברב זצ"ל, שאומר שהרבה מצא דרך מאוד עליונה, מאוד מאוד נשגבה, שאנשים פופולריים לא יכולים לזכות אליה. אבל מי שזה יוכל לזכות אליה, זכה לקרבת אלוקים מאוד מאוד גדולה. אולי כדי להסביר את הדברים, אני אביא את המשל שהרמב״ם שמביא בהמשך הפרק שם, שיותר יחדד בכלל את כל מה שהרמב״ם רוצה לומר. הרמב״ם שהמחר בהמשך הפרק מביא משל, את משל הספינה, לאדם שלא יודע את לשון הקודש, כן? או את הלשון המדוברת בזה. ואתה עכשיו אומר לו את המילה ספינה, והוא לא יודע על מה אתה מדבר. אז אתה, כי הוא לא מכיר את השפה שלך. אז עכשיו, במילים שהוא כן יודע, אתה מנסה עכשיו להסביר לו. זה לא דבר מופשט, אז הוא כבר מבין קצת יותר. זה לא דבר רך, אז הוא מבין קצת יותר. זה לא דבר קטן, אז הוא מבין קצת יותר. ואז ככל שאתה יותר ויותר אומר לו, מה לא, 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 זה לאט לאט, הוא יותר ויותר מקרב אותו, עד שאחרי כמה וכמה משפטים, כן, כמו ה... נכון, משחק הזה של ילדים של מי הוא, זהו התאדמות כזאתי, שאומר לא, 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 לאט, לאט, הוא מבין, עכשיו אני מבין מה זה המילה ספינה. ככה אומר הרמב״ם, הנה, אני מראה לך איך על ידי שלילה, לאט, לאט, מתקשרים לקדוש ברוך. המשל הזה הוא משל מאוד מוזר. כי המשל הזה הוא משל מאוד מאוד נכון למי שרק חסר לו השפה. אבל הוא נפגש עם ספינה בעבר, ועכשיו אחרי שאתה שואל את כל הזמן שיוצאים סביב, אז הוא יכול לפגש עם הלווין, שהמילה שמעת מתייחסת לספינה. אבל אדם שמעולם לא נפגש עם ספינה, אתה יכול לעבור אותו מיליוני ימים, והוא עדיין בכלל לא יבין איזה כיוון אתה מדבר איתו בכלל. כן? בהקשר המסיים זה כאן, אז מלא למובן מה הרמב״ם רוצה לומר, והרי... הקדוש ברוך הוא, גבעו דקה מדקיכם, לא יראני אדם החי. אלא שהרמב״ם כאן גילה לנו סוד גדול מאוד, שנפגשנו עם הקדוש ברוך הוא, שמי גוי גדול אשר לו אלוקים קוראים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. איננו ראו בהר סיני ולא זר. נפגשנו כבר, כשם שהוא נפגש עם ספינה, אנחנו נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא. כל הבעיה שקיימת, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין השם. כמו שהרמב״ם בשמונה פרקים אומר, המחיצות, הם אלה שבכלל מבדילות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בעצם כל תארי השלילה הם לא תארים ששוללים ממנו כל מיני תכונות, אלא שוללים מאיתנו כל מיני מחסומים שקיים בנו. שאני שולל מהקדוש ברוך הוא שאינו גשם, זה לא ששללתי ממנו, אלא שללתי ממני את ההשתדלות שלי לגשם. כי אז עכשיו כל דבר בעולם היה בעיניי ברור שהוא חייב להתגלות בצורה גשמית. כי אני אדם גשמי. הרי הרמב"ם שם כותב מפורש, ולא תשללהו בפיך, אלא תשללהו בלבך. זאת אומרת, זה לא דורש רק איזו אמירה מילולית שאומרת זה לא זה. ואפילו, כן, לא סתם אמירה לוגית חיצונית, אלא זו תביעה של מדרגת חיים. אז תוארי השלילה הם תוארים ששוללים מאיתנו את כל המחסומים, את כל המעכבים. אבל בעצם אפשר אולי לומר שככל שיותר שולל, אז יש פחות מחיצות, אז יש יותר קשר, אז יותר דבק בקדוש ברוך הוא. ואולי אם קצת יותר נמקד את המשל הזה, כי בעצם המשל מסוים זה סוף סוף, אם הוא רק שברתי עוד ועוד מחיצות, אבל כל זה שברתי את המחיצה האחרונה, אז אני עדיין מותק בקדוש ברוך הוא. אז זה רק מי ששבר את המחיצה האחרונה, רק הוא לידע בקדוש ברוך הוא, וכל השאר, ובינתיים רק עוסוקים בעשרת מעכבים, כדי לזכות בסוף לפרוץ את המחיצה האחרונה. אבל יותר אולי נכון לנסח את זה, בניסוח שתוארי השלילה, הם תוארים שבאים יותר לרכז, למקד את הנקודה שכל הזמן מלווה אותנו. אנחנו לא רק מצד אמת אינו רואים להתפגש בקדוש ברוך הוא, ויש מחסומים שחוסמים איתנו, אלא כל הזמן אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חי איתנו כל הזמן, אלא שאנחנו, יש הרבה רעשי רקע שמטשטשים, שיוצרים לנו הסחת הדעת ומבייטים אותנו לצדים אחרים. אני חוזר אל משל הציור של הרב רחל, כן, שאדם רואה את הציור, אז הוא רואה בו עריות ודגלים וצבעים וכל מיני אחרים, והוא לא רואה את הצייר. אז עכשיו אני אסביר לו, תראה לך הפחים האלה, זה לא, סליחה שאני מביא את עוד פעם המשל הזה, אבל כאילו לא נעים לי מהרב רחל, כאילו שאני משתמש בשמו, אז הפחים זה לא הרב רחל, והאבנים זה לא הרב רחל, ואפילו העריות זה לא הרב רחל, אפילו הדגלים זה לא אברכל, ואפילו לא הפוק של השם זה לא אברכל, ואז לאט לאט אתה מפשיט עוד ועוד 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 ועוד, ואז אתה מבין בתוך הציור הזה מה מחויב המציאות שהתערב הרבה הרבה באפשרי המציאות כדי לגלות את עצמו. אז תוארי השלילה הם בעצם יותר תוארים ממקדים, שבדיוק כמו בספינה שם, שם היה לו המון המון חפצים, ולאט לאט הוא מסיר עוד ועוד ועוד עד שהוא נפגש עם הדבר עצמו. בהקשר ממיוחד הזה, בעצם ככל שאדם יותר זוכה לשלול, ולא לשלול בפה, אלא לשלול בנפש, אז הוא בעצם יוצר מצב כזה שבו הוא יותר נהיה קשור למחויב המציאות, ופחות לאפשר המציאות. זה בדיוק, בזה הרמב״ם כיוון לדעת רבנו בתורה נ"ב, שכל מי שמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחה בנפשו, שזה כל מה שהתבודדות בא לעשות, לרסק את כל הצד הגאוותני שבנו, לפנות את ליבנו, להסיר מאיתנו כל מיני מקומות שקשורים להגדרת הזהות החיצונית שלנו, ואז הרי זה מתחייב בנפשו, זוכה להיות קשור אל מרחב המציאות, אל הנקודה הגורלית שעובד ביסוד הכל. לכן הרמב"ם אומר שעל ידי השלילה הזאת תהיה שמח, אתה תזכה לאור חיובי, תזכה להיפגש עם הדבר עצמו, לחיות את הדבר עצמו, שזה בעצם, בהקשר המיוחד הזה כאן, אני קורא לזה בשפה יותר של המאמר שלנו, במחשבה הילדותית, בכוונה נולדנו בהתחלה ילדים. נולדנו במקום כזה שבו אין בנו דת, אבל יש בנו את ההתרפקות על דודנו. חיינו חיים אלוקיים. במקום כזה שלא היה את הפער בין הסובייקט לבין האובייקט, והאטום הילדות חי חיים אלוקיים. הבגרות בנתה בנו לטובה הרבה מבני חיים גלויים. אבל כל תוארי השלילה הם בעצם תוארים שעניינם להשיב אותנו אל המקור, להשיב אותנו אל הילדות, להשיב אותנו אל המקור ההריגה העמוקה הפנימית שמכוונת אל העצמות עצמה. בסדר? רק אולי כדי יקראו את הפסקה, בואו נקרא את המשך הדברים שהרב כאן בא כן להציג גם את הצד של תוארי החיוב, שאומר כדי העולם החברתי הפופולרי לא מבשל עדיין להגיע לנקודה גבוהה זו, אז צריכים להנחיך לו את הקדוש ברוך הוא בהופעות הגלויות שלכם. למשל, הוא אומר, בתוכן הדבר, כן, דווקא על ידי צורים חיוביים, צורים חיוביים יהיו בכל זאת בתכלית האמת, לא פחות או יותר בצורים השליליים. אז איך אפשר ליצור צורים חיוביים שיהיו באמת מכוונים לאמת אלוקית? בתוכן הדבר הוא, שכם שיש לנו משפט נכון לומר, על המון תוארים ודוגמות, שבחוק האל אינם משוללים, מפני שהם לגבי שלמות אינסופית פעוטים וקלה נחשבים, וזה מה שהרמב״ם הרבה הרבה עסוק בלהסיר שלילה מכל מיני דברים קטנוניים שמציאים בתוך העולם שלנו, צרים מוגבלים. כן, יש לנו לומר שכל עניין לא יש מה שלא נמצא בחוק השלמות האלוקית. זה נכון שכל דבר בעולם שלנו הוא כבר מוקטן לעולם שלנו, וצריכים לפרק את המחסום הזה. אבל אפשר באותו מידה לומר גם את המשפט הפוך. אין אף דבר בעולם שלנו שמרחב המציאות לא נוכח בו, לא שרוי בתוכו. וכל התוארים שהם מוגבלים, או תוארי חיסרון כשהם לעצמם, החיסרון שהם מוטלים בפרטיותם. למה הדברים האלה הם לא אלוקות? כי לא כי הם לא אלוקות, אלא כי הם פרטיים, כי הם הוקטנו לממדים שלנו, בדמותם לעצמם. ולשלימות אלוקית, שהכל יכול וכל המאחד, הכל לא מתעלה. אם כן, מה שאנו צריכים לשלול, הוא רק את ההגבלה ואת הפריאות שבתואר, שהם בעצם הדרף, שהם מביאים די צוון. אבל התיאור מצד עצם היש, הטוב שבו, עולה למעלה, להשאיר את מדעינו אלוקי. וזה יכלו כל ועוד להתקרב לדעת השם, ברוב של שמחה, אשורה על חדוות העושר, ורוב הקניינים, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כן, הרב כאן בא לתת מענה לפלא שקיים מדברי הרמב״ם. הרמב״ם, רגע, הרמב״ם, אם אתם זוכרים, בהלכות סוכה, אומר שקורא את הפסוק תחת השולה ותגלך בשמחה ותול לבב מרוב כל, שלא הכוונה תחת השולה ותגלך בתקופה שאתה היית עם כל התנים לעבוד את השם, שאתה שמח מהרב כל, אלא הביקורת כאן היא, למה לא אוהב את השם ככה? על ידי שמחה. ככה הרמב״ם שם הסביר, שיש מצווה גדולה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך העמדה הזאת שנקראת שמחה. אז יפה איך הרמב״ם קצת בצורה חסידית מסביר את הפסוק הזה, שאולי זה לא ממש פשט הפסוק, כי הרי פשט הפסוק, ועבדת את אויביך מ... מחוסר כל, ששם לא הכוונה שיש עניין לעבוד את צונחה, את כל הדברים, אלא זה תיאור עובדתי, איפה אתה תהיה נמצא שם. ובמיוחד קשה לרמב״ם, איך הוא הסביר את האשר אומר, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. אם יש עניין לעבוד את השם, ככה רמב״ם אומר, בשמחה, אז מה זה מרוב כל? הרב כאן בא להשלים את דבר הרמב״ם, אבל קצת מלא לחלוק הרמב״ם, שלעבוד את השם בתורה שלילה, זה שמחה גדולה מאוד. זה מפגש עם מקור הכל, אבל זה לא יתגלה בצורה של מרוב כל, שזה מתגלה דרך ההסתעפות והתענפות על כל גילוי החיים כולם. זה בעצם יהיה קשר מאוד מאוד עמוק של האדם עם הנקודה הכי עצמית, הכי שורשית, הכי עליונה, שמה שאומרים למקור הכל, אבל צורה כזאת היא שסוף סוף כביכול מעיינת את כל העושר של גילוי של שם השם בעולם. והרב אומר, דווקא אם נבוא לעבוד את השם, דווקא דרך תורי החיוב, אז, וכמובן, מהמקום הזך, מהמקום שנצרף אליהם את השלילה של כל, שלילת כל החיצונות שבהם, אבל עבודת השם תהיה מתגלה בשמחה וטוב לבב, אבל תהיה מתגלה ברוב כל. אם שמתם לב, בעצם הרב כאן, מה שהפך את הרמב״ם להיות חבדניק, ואת הרב חזקס הפך אותו להיות קוקניק. הבנתם? ואיך? כאילו בהבדל בין שיטת המירוק לשיטת הצירוף, כן? כי בעצם לומר את הרמב״ם זה בסוף לומר את חב"ד. זה בעצם לומר על ידי מה שאנחנו מרוקנים את כל ההלבשות הדמיוניות, אז אנחנו זוכים להשתבע בגוף הדמלכה להיות בלויים באור אלוקי. זה בעצם העבודה שהרמב״ם עושה. הרב אומר, אבל דווקא עבודת המקובלים שעבדו את הקדוש ברוך הוא, גילו את הקדוש ברוך הוא, דווקא דרך הספירות ובספירות עצמם, ספי גזרתם, ראו את ההנכחה של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא דווקא מתגלה בצורה של צמצם, ריכז את עצמו בכל סדרי הגילוי של העולם כולו. כן, אז יש כאן איזה משהו מיוחד כזה. אני רק קודם כל בא לומר שסוף סוף עבודת הרמב״ם היא עבודה מאוד מאוד גדולה, מלאה צמחה, מלאה דבקות במקור הכל, וכבר כמה פעמים דיברנו, ויש עוד הרבה הרבה מה להעריך על הקשר העמוק שקיים בין האדמו"ר הזקן לבין הרמב״ם. יש אהבה עמוקה פנימית ביניהם, עד כדי כך שבחב"ד זה אחד מהיסודות הכי פשוטים שהרמב״ם היה מקובל אלוקי, אין להם בכלל ספק בדבר הזה, וגם אם נחלוק עליהם, אבל יש הרבה במחשבה שלו שקשורה לעולמות קבלים מאוד עליונים. אבל כאן לרב כאן קצת רק מהדד את את היתרון שקיים בעבודת השלילה, שבונה דבקות ובונה זיקה לעצמות, אבל כבר הרב כאן מסביר כאן איך הדבר הזה מסוים, יש בו משהו מסוים, שעדיין יש בו מסוים שהוא באמת עדיין קצת חסר, שהוא חסר את הרוב כל, את המילות של האור אלוקי בעולם. קצת בצורה, מה זה?
איך
נתגבר
למשל האש?
או איך נתגבר למשל האש, נכון. אז רציתי לו באמת להגיד. שמשל האש הוא בעצם בא אולי קצת יותר להפשיט ולרומם ולדעת שכן, נכון, בכל התופעות שאתה רואה של אש ברזל מלובן ובפני זה אתה רואה שם אנרגיות, אתה רואה שם עוצמות, אלא זה לא בשפה שלנו, זה לא במרחב חיים שלנו, אבל כן נכון לומר שבכל התופעות האלה אתה רואה ממש את האש, אלא אתה רואה אותה, את המקור של אש, את המקור של אנרגיה, בכל מקום מסוימים. וזה בעצם, יש איזה משהו שמזקיק תהליך מאוד מאוד עמוק של הפשטה. וכן חשוב לומר שזה בסוף שבר לא ימשיר את זה במקום שלנו, אני חוזר לרמב״ם. אבל כן יש בסוף סוף איזה הנכחה סמויה של האור אלוקי, כפי שהוא נמצא במקום הרבה יותר מופשט. כן, לרמב״ם יש גם משל מאוד, שאולי בדיוק שבוע שבר קצת חשבתי על זה בהקשרים, אולי תבינו, הרמב״ם, נכון לכוזרי, יש את המשל המפורסם, שאיך יודעים שיש המלך, כי רואים את התרופות שהוא נותן, שרק המלך יכול לאכול סתם וכל וכל, סימן שיש מלך. לרמב״ם יש משל הפוך לגמרי, איך יודעים שיש מלך. המשל שם מביא מורה נבוכים, הוא אומר, כי אתה הולך לפקיד השומה של מס הכנסה, כן? והוא ככה הרמב״ם מתאר אותו, אדם זקן, חלוש, באים אליו אנשים עוצמתיים, שרירים, ואתה רואה איך הם כל כך מפחדים ממנו, וכל כך מנסים בכל מיני תירוצים לבוא להסביר כל דברים שהם עשו, ורק מפחדים ממנו, מה אתם מפחדים ממנו? מה הוא זקן חנון, אתם תוך שנייה יכולים לעשות על האמבוש. סימן שיש מלך, הבנתם? סימן שיש איזה כוח כזה שעומד ביסוד הכל, שהוא זה שמנהיג את כל הדברים כולם, כן? אני קצת אומר, כאילו, על מדינת ישראל, קצת יותר רצו וקיצוני. אחרי שאנחנו רואים איזה מנהיגים צבאיים יש לנו, ואיזה דברים עזויים מובילים את המדינה, שהם לא כלום. ואבל וכן, המדינה קיימת, הסימן שיש מלך. אבל המשל הזה של הרמב״ם, הוא סוף סוף בא להפגיש את המלך במקום מופשט. את הכוח המלכות של המלך, לא בשפות המוחשיות שלנו, כן? אז יש כאן משהו קצת יותר עדין, יותר עליון, כאילו, שזה בא, עיקר מה שהרב אמר לו, כפיידה, אל תיישם אותו על מערכת המושגים שלך, אבל ודאי, כמו שאמרנו, למשל הסינה, ודאי שהוא נוכח כאן, אבל במקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, כאילו, כן? אז... מה זה איך? קצת, נכון, ככה נראה כאן קצת. נכון, כי הרב זה צד הרבה פעמים אומר שכל המון ככל שדי. שאם יש דרך שהיא להמון, סימן שהיא דרך יותר אמיתית. ככה גם הרב אומר שבדור שלנו, אתם זוכרים, יש בקובץ וב, שהדור כזה ירוד, אין דרך להחזיר אותו אל האמת, אלא דרך חוכמת הנסתר. אז זה מה שחומת לסתר, הוא מפרש אומר שמה, שיש אנשים אצילים, מדינים, שיכולים דרך הרמב״ם להתקשר את זה, שיכולים דרך השכל. אבל בדור כל כך נמוך, הדרך היחידה להשיב אותם אל דרך אמונה, רק דרך הנסתר. אפשר להגיד שהרב אומר, טוב, דרך הנסתר היא לבדיעבד, לסוג בית נדיקים של אנשים, שלא זוכים דרך הזה. אבל יש משהו שהאמת אלוקית גדולה, חלק מה... מדד שלה שהיא נכונה תמיד, שלא משנה מצב אתה נמצא, היא תגדל אותך. אז זה עצמו אומר שזה בעצם דרך אולי יותר נכונה, יותר אמיתית, דרכה לעורר את המפגש עם הקדוש ברוך הוא. אני בעצם טוב, אני לא רוצה לסבר אתכם בעצם עם כל פסקות אחרות, אבל כן אולי רק לראות את חטא רשב מי שקצת מתאר את התפקיד של תורה שלה בניגון נוסף. אני אמרתי עד עכשיו התפקיד של תורה שלה זה הסרת המחיצות, אולי הצעה יותר מדויקת מיקוד של העומק שעומד בסוד הכל. הרב אומר במקומות אחרים שלתורה שלה יש גם תפקיד נוסף של לא בניית העומק אלא בניית הגובה, כן, שזה קצת קשור למה שאמרתי עכשיו, בכלל לחבר אותנו למרחב חיים אחר. אז למשל הוא כותב שההשכלה האנושית מתעסקת בתוארים של אלוקות, והבשורה של מחשבה, בסוד דבר מקורה בעניין ההכרח והרצון, שדנה על הקדוש ברוך הוא האם הוא מוכרח או שהוא רצוני. כשהיא מציבת לה את הרצון בכל החולשה שיש לו באגב הנוצרי שלנו, האם היא מענת להכניס תואר רצון אל הבורא, מקור כל השלמות ויסוד כל התחיות. זה לא מכובד לומר הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה, כי הוא לומר לו שהוא רוצה, זה לומר שהוא נפעל, שהוא משתנה, שהוא במצוקה, והוא צריך משהו מסוים. כל הסברות שאתם אומרים למה אסור חלילה לומר הקדוש ברוך הוא שהוא בעל רצון. אמנם, אם תוך השגה זו, בא לי לייחס הכרח לתואר אלו, מה המסקנה שלה? טוב, את הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כן, כי אסור לומר הקדוש ברוך הוא רוצה, כי רוצה זה משהו משתנה, ושהוא נפעל וכולי וכולי. הסיבה שהקדוש ברוך הוא קבוע, הוא סטטי, הוא בלי מחירות, הוא חוק. כן, זה מה שבלא יודעין, אותם אלה ששואלים הקדוש ברוך הוא את המושג רוצה, הם מייחסים אליו, בלי שהם שמים לב, את המושג ההופכי שנקרא הוא חוקי, כן? אני לא רוצה לפתוח, כן, את הסוגיה בתפילה, כאילו, שאנחנו רוצים לשלום הקדוש ברוך הוא רצון, אבל בסוף אנחנו הופכים אותו להיות איזה מערכת חוקית כזאת, איזשהו גשם שניתח על הארץ, או איזשהו סלע שאנחנו מתקרבים ומתרחקים ממנה, אז אנחנו עושים אליו תכונה אחרת, של הכרח. עכשיו הוא אומר, בואו נפתח את השאלה שנקראת הכרח. אם מתוך הסגות בא לחסר על תואר עליון, אני נפתח לפער מקשר הרבה יותר גדול, מדם קשר לתואר רצון. כי הכרח יש בו גם, הוא גם מושג עולמי אנושי שיש בו חולשות נוראיות שהוא מבטא אפתיות וסטטיות וקיבעון וחוסר חופש. אז ירד את הרב אומר מהפח אל הפחת, כי בהכרח יש משהו הרבה יותר מזיק מאשר הרצון. וצריך על כוחה לרומם תרך מעל כל דין של מהות רצון ומהות הכרח. אחר תבול תו שאני כבר עכשיו אומר משפט חשוב שהרב כאן אומר כאן, וזה כלל חשוב, כמו שראינו, שאני אומר, יש את השלילה הרגילה של הפילוסופיה, ויש את השלילה האלוקית של הרמב״ם. שלילה אלוקית היא שלילה שלא שוללת מושג מסוים, אלא היא שוללת דבר והופכו. ואז, כשהיא שוללת דבר והופכו, היא שוללת לא את התופעות הפרטיות האלה, אלא שוללת את השפה, את המרחב, את הסקאלה שבה נמצאים הרצון וההכרח. אז אם אתה שולל רק דבר אחד, זה הטעות האיומה של הפילוסופיה, שאמרה של הקדוש ברוך הוא אין רצון, אז בעצם הוא אפתי, ואין לו שכל, אז הוא בעצם הופך להיות איזה משהו טכני, כן, למקומות העלובים האלה, הגיעה הפילוסופיה, שלא הבינה שכל השלילה זה לא עניין אינטלקטואלי, אלא זה קרש דילוג לעולם יותר נשגב, ולכן אלה רק על ידי זה שנשלול את הדבר והפכו, אז נתעלה למקום הרבה יותר גדול. אבל כל עוד אנחנו לא שם, בעל כוחן נשאר מושגים שלנו, כן, אנחנו הזכרנו את הילדים של הרב אלי הורוביץ, הסיפור, נכון? לא דיברנו זה אף פעם, איך זה יכול להיות שלא? אז גם אם דיברנו ושחררתם, נזכיר סיפור יקר, שיהיה לי לשמת הרב אלי הורוביץ, שמאוד מאוד מעביר כאן את הדברים, על תקופה שהייתה בצורת, ופתאום בחודש טבת ירד גשם הראשון, והרב אלי הורוביץ לוקח את הילדים שלו בקריית ארבע לגינה בבית, ורואים שיוצא חתן לקראת כלה להשלו את המים, וירח איתם את הברכה, מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהבאת לנו. והיה מאוד חוויה מרגשת, ואז הילדה שואלת את הרב אלי, אבא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? הוא גם יוצא לגינה איתנו ושמח. ואז פתאום הוא שומע צחקוק, רואה מאחורה את הילד, פספוס, היא בכיתה ג' הוא בכיתה א', והוא מתחיל להתפקע מצחוק על אחותו. הוא אומר, מה, את חושבת שהקדוש הוא כמונו? מה, את חושבת שיש לו רגליים שאיתם הוא מגיע עכשיו לגינה? הילדה הייתה עמומה. מה? לקדוש הוא אין רגליים? שאלה הילדה, והילד מסכן בסוף, מה, את חושבת שיש לו אוזניים? ולאט לאט עוד עבר ועבר הוא מנפץ סביב כל משפט למשפט שעוד עבר ועוד עבר הוא שולל מהקדוש ברוך הוא. הילדה מתרסקת, אבל הרבי לוביץ מדושן עונג שהוא זכה לשלוט אל שלו לתלמוד תורה הכי נכון שבעולם, שכבר בכיתה א' יש לו חשיבה אבסטרקטית כזאת שהוא כבר מבין שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דימות הגוף, ולמתיים הדיון ממשיך ועוד פעם אל צוחק על הבת וככה מסיר את השיניים ואת האף ואת כל הדברים האלה מהקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא לא זה. ואז הילדה בסוף ככה חסר טונים שואלת, אז מה זה הקדוש ברוך הוא? אז ילד אומר לה, מה זאת אומרת? זה בטן ענקית ויד. אז ישר הרבה שואל, למה אתה אומר יד? אומר לו, בלי יד הוא לא יכול לפתוח את הברז, הוריד את הגשם. אבל מה היה כאן? זה בדיוק מה שהיה לפילוסופיה. הוא בא עם הציורים שלו, של הקדוש ברוך הוא, לגן, והגננת המהוללה, לימדה אותה נדון עולם, והסבירה לו שאין לו גבולות בגוף, הסבירה, אין לו רגליים, אז הוא צייר את העם, מישהו צייר אדם את הקדוש ברוך הוא, אבל בלי רגליים, וואו, מסכן, נכה בלי רגליים, וגם גדעה לו את הידיים, הגננת, ואז הוא אומר, וואו, הוא יצאו ממש משהו מולל, ומסכן, גם אין לו עיניים, ורסקל את הכל, את הבטן, לא, יש לך להגיד, כי זה לא דבר כזה ששוס לספר אותו, כאילו בכיתה, בגן, אז הוא נשאר עם הבטן, ואת היד, הוא התעקש כן להגיד שיש משהו שהגננת לא קצת הגזימה, ולא הבינה בדיוק כאילו, אבל בסופו של דבר, מה שחסר כאן, אתה שולל, אבל אתה נשאר באותו רובד, אז לא עשית כלום. השלילה עניינה היא לדלג, זה בזה מה שהרב כאן אומר. אז מקודם דיברנו על שלילה שעניינה למקד. עכשיו אנחנו מדברים על שלילה שעניינה לדלג, שהיא באה דרך הדבר והיפוכו. בספר של הפסקה כאן הרב אומר, שסוף סוף מצד העולם שלנו, ראוי אותו לומר אם כבר שקדוש הוא רוצה, מה שמוכח, אבל זה כבר הרב כאן בספר, חוזר לדבר במשגי החיוב, ומסביר למה ראוי יותר חייב אותו כרוצה, מה שמוכח זה כבר לא מענייננו אנו. ויש עוד פסקה אחרונה ממש, שבקוף י' ב', שם הרב מדבר איך התוארי השלילה בונים את הרוחב. דיברנו איך בונים את העומק, איך הם בונים את הגובה, ואיך בונים עכשיו את הרוחב גם. כל מה שאומרים את הלוקות האמיתית למעלה מכל גוונים, מכל תכון, מכל מידות צורים, מתרחב ומתגדל לרוח, מתעדר החופש, דקת נשמה, כוח הבינה הולך ומזדקך, זה חובת הנה של הבינה, והחסון מתקדש ומתעלה. לפי רוב תלות מעל כל מכתב שירת השבועל פנימי, לפי רוב השילולים, וכל תואב גבול שבתנותה של חשק הנשמה לתעדות לוקית, ככה מתרחבת הדעת, בחירות שאין לגבול, להרבות העצמה והחיים מהגוונים, ביחס עולם ליוצרו ויוצר לעולמו. שיש משהו בתורה שלילה שגם משחרר את האדם מהכבילות שלו למבנה חיים מסוים, פתאום הוא נפתח למחבר חיים הרבה יותר גדולים. זה נעשה גם על ידי הסתירות התוארים השוללים ההופכים, אבל נצא בעצם זה שככל שאדם יותר שולל, הוא יותר פותח את העולמו, יותר פותח את המחמי שלו. אז דווקא תוארי השלילה של הרמב״ם, הם באים גם לבנות עומק, גם לבנות שגב, גם לבנות, כמו שאמרנו עכשיו, את המרחבים הגדולים, ובעצם הם מאוד מאוד מזינים את היסוד השמח של האדם. אבל עם כל זה, הם יוצרים עולם מופשט, שהוא לא מתגלה ולא מחיה את כל הגוונים כולם. אנחנו, בעזרת השם, פעם באה נדבר על עולם הרגש ויתרונו וחולשותיו, ונגיע לדרך השלישית, שזה לא השכל ולא הרגש אלא הרצון, שהרב אומר, זה הדרך הנכונה, שדקה אפשר לזכות להשתב וגובה דמלכה, להיות מעורים את הזיקה אל מקור הכל, בעזרת השם. מה זה איך? לא שם רק, זה עולה, זה קצת יהיה קשור לזה, בסוף נראה, אבל שם רק אומר בכלל בשפה, האם מחייבים או שלולים, להסביר למה מחייבים. אבל אנחנו עכשיו אומרים איך בונים את היחס אל העצמות, זה עוד דבר נוסף כזה שאנחנו צריכים. אני נראה למנחה, סליחה, זה.